מעניין מאוד שכל הדמות הזאת שמתוארת באבנגיליון היא דמות מיתולוגית שלא הייתה, ושכל הדברים שנאמרים שם הם סיפורים מסביב לאישיות שלו, אבל הם בעצמם, לפחות מחברי האבנגיליון, לא התכוונו להגיד שזה היסטורי. קשה לומר שזה לגמרי נכון, כלומר רואים בתוך האבנגיליון שיש חלק מהסיפורים שהם בוודאי היסטוריים, ויש חלק מהסיפורים שהם בוודאי בדויים, ויש חלק מהסיפורים שהם מסופקים. למשל, אחד מהסיפורים שנראים דווקא די סבירים מבחינה היסטורית, זה דווקא סיפור שמפקפק ביושרו של ישו. מסופר על יוחנן המטביל שם, שהוא היה יהודי טוב, כן, סך הכל יוחנן המטביל. לא עשה שום דבר רע בחיים שלו. הוא היה כנראה איסי, כן? והוא היה נותן מוסר לאנשים. היו לו גם תלמידים וזה. והתלמידים שלו והתלמידים של ישו היו מיודדים. לא בדיוק אותו הדבר, אבל מיודדים. והוא הלך לעבר הירדן לתת מוסר לאחד מהנכדים של הורדוס, שהייתה לו ממלכה קטנה שם, כן? בעבר הירדן. הוא בא לתת לו מוסר על זה שהוא חי חיי שחיתות עם איזה רקדנית. והוא כמובן היה קצת נאיבי, כי הוא עשה את זה בפניה של הרקדנית שביקשה שיגישו לו, שיגישו לה את ראשו על מגש. הדבר הזה נעשה לפי בקשתה, וכתוצאה מזה הוא מת. אז התלמידים היו בלי רב, אז התעניינו אולי להצטרף לתלמידי ישו, כן, ללמוד אצל הרבה שלהם. אז שלחו מכתב וזה, ישו אמר, טענו להם שמלכות שמיים קרובה ושהיא ניתנה לגנבים ולמתפרצים. ואז הם החליטו לו להצטרף. איך אתה עושה? הכי איתה באבנגיליון. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? זה הערף מראה שכבר בראשיתה של הנצרות הייתה נטייה של ביטול המצוות. כן, ולא כמו שרגילים ליחס זה רק לפאולוס. הנטייה של המרידה נגד התורה בתור חוק, בתור מצווה, כבר הייתה קיימת אצל ראש הקף. כן? כיוון שאומר זה לגנבים ולמתפרטים. וזה מבחינת חוצפה, כן? שחכמים הרגישו שם. ולכן החליטו שהוא חייב מיתה. ודבר נוסף, מה שזה אומר, זה שכבר תלמידי יוחנן המטביל, שהיו הכי קרובים אל השיטה הזאת, החליטו שזה פוסל אותו מלהיות משיח. אז הסיפור הזה הוא דווקא נראה די היסטורי. כן? אבל יש סיפורים שמבדי מיתולוגיים לגמרי. למשל, האופן ש... כל שלשלת היוחסין שלו. כן? מאוד מעניין את שלשלת היוחסין שלו. אתה שמעת על סור שלשלת? מה, לא למדת? צריך קצת לדעת על זה, ללמוד את זה לא הייתי אומר, לדעת על זה קצת. לא, אתה צריך לשמוע את השיעור שלי. יש, באבנגיליון יש תיאור של שושלת היוחסין שלו. ומעניין, פעם אחת אומרים שמריה, אמא שלו, הייתה מצאצאי דוד המלך. פעם אחרת אומרים שיוסף היה מצאצאי דוד המלך. אחרי מי שיוסף איננו אביו, לפי השיטה שלהם. יש להם איזושהי בעיה, וזה מסביר מדוע יש שתי שושלות. זה כבר מזויף מתוכו, מריח. דבר נוסף, הם קוראים ככה.
אולי שניהם.
יש להם כל מיני תירוצים.
אביב מבנימין ומול
יהודה. אברהם מוליד את יצחק, זה אנחנו מסכימים, נכון? ככה הם אמרו. כתוב גם שיצחק הוליד את יעקב, גם זה אנחנו מסכימים. אחר כך הם כותבים שיעקב הוליד את... מי אנחנו רגילים לומר?
יהודה,
יוסף ואחיו, נכון? הם כותבים שיעקב הוליד את יהודה ואחיו. מעניין, זה כבר שונה מאיתנו. מה הם רוצים לומר בזה? שבעצם, הרי הסיפור של יוסף ואחיו זה סיפור המלמד אותנו שנפסלה שיטתו של יוסף. כן? זה בסיפור של בראשית. בראשית רואים את זה, כן? יהודה בסוף גובר באחיו ויוסף נדחה. כן? זו טעות. כלומר, המחשבה הזאת של יוסף שצריך ללכת אל אומות העולם, להפוך למצרים כדי לקדש את מצרים ולהפוך אותה לעם סגולה. זה שורש הנצרות, אגב, המחשבה הזאת. כן? המחשבה הזאת נדחתה בספר בראשית. ואז יהודה גבר. ולכן הם אומרים, טוב, אז בינתיים יהודה גבה. אז אם כן, נולד יהודה ואחיו, ואז יש מאברהם עד דוד 15 דורות.
בן יוסף.
אחר כך, מדוד עד זמן החורבן עוד 15 דורות, כלומר כאילו עלייה של הירח וירידת הירח. ואחר כך הם מוסיפים עוד 15 דורות עד אותו האיש. אבל הם קודים, אז מגיע עד זמן שבו יש אדם ששמו מתן, שמוליד את יעקב, שמוליד את יוסף, אביו של ישו. הבנתם עכשיו את הטריק? זאת אומרת, להגיד, עד עכשיו היה יהודה, עכשיו יוסף. הם רוצים לחדש את השיטה הזאת. ואז... כן, ברור. הם לקחו יסוד מדרשי אמיתי. ומשתמשים בו לצרכים מיתולוגיים. כלומר, מה? בדיוק. והמתנגד לא נקרא יהודה. הבנת? כלומר, הם הבינו טוב מאוד. בתחילה, כשהם כתבו את הסיפורים האלה, הם הבינו על מה הם מדברים. היום הנוצרים הלומדים את הסיפורים האלה והמאמינים בהם כבר אינם יודעים על מה זה מדבר. נצטרך שהרבנים יבואו ויסבירו למה התכוונו אבותיהם. הבנת? בדיוק. 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 אנחנו.
עתיד משיח בן יוסף
יעלה. זה משהו אחר. כן. אוקיי, עכשיו, אנחנו נמשיך בדף. מי שרוצה הרחבה של הנושא הזה יכול להסתכל בספר קינת השם צבאות, שכתב הרמח"ל נגד השבתאות. ושם יש ברמח"ל טיפול מאוד מעניין בנשמות. טוב, אגב, יש שם סיפורים שבוודאי מזויפים בתוך האבנגליון. למשל הסיפור, מדוע הם עברו מנצרת לבית לחם? למה? כן, מדוע יוסף ומריה נסעו מנצרת לבית לחם? למה? למה הם נסעו מנצרת לבית לחם? גם זה כתוב שם. אז אומרים, בגלל שזה היה מפקד של כל אזרחי האימפריה הרומאית, ולכן כל אחד היה צריך להתפקד בעיר מולדת משפחתו, ומכיוון שהם היו מבית דוד, אז הם נסעו לבית לחם, כיוון שבית דוד זה מבית לחם. כן, שזה ממש עקום לגמרי, המחשבה הזאת. טוב, דף קוף זין עמוד ב'.
החוקרים שאומרים מינוס ארבע, יש להם...
כן, בגלל שהמפקד הזה היה בשנת מינוס ארבע. זה הכל. זאת הסיבה שהוא. זה הכל. המינוס ארבע זה בגלל שהמפקד של קווינטיליוס, כאמרו לו, היה במינוס ארבע. בימי אוגוסטוס. לא, זה הכל.
באיזה מקום בדיוק קוצה קטן סוזר? איפה המיקום שלו
מדויק? זה לפני הנקודותיים שם. שכתוב וארבעה אנשים היו מצורעים. שם זה נמצא. טוב. מתניתין, משנה. רואים, אנחנו כבר עברנו מהמשנה הראשונה אל המשנה השנייה. אנחנו מתקדמים ממש מהר. מה קרה? דור המבול זה חמש שורות לפני הסוף. אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין, שנאמר לא ידון רוחי באדם לעולם לא דין ולא רוח. דור הפלגה, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויפץ השם אותם בעולם הזה ומשם יפיצם השם לעולם הבא. אנשי סדום, אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא, אבל עומדים בדין. כלומר, יש פה שלושה דורות, דור המבול, דור הפלגה וסדום. דור המבול, אין להם לא עולם הבא ולא עומדים בדין, אבל דור הפלגה ואנשי סדום, אין להם חלק לעולם הבא, אבל עומדים בדין. בתחיית אמיתי, כדי להידון. אנחנו למדנו את זה בדף צדיק א' עמוד ב', על השאלה של אנטונינוס, ששאל את רבי, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמם בדין, שהגוף אומר נשמה חטאה, שהרי מאז ש... היא נפטרה ממני, אני מוטל בקבר. נשמה אומרת, גוף חטא, שהרי מיום שעזבתי אותו, הרי אני פורחת באוויר כציפור. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מרכיב אחד על גבי השני, כמו חיגר וסומה שהיוצרים לשמור, שדה של בקורות נאות. ואז הוא דן אותם ביחד, שנאמר, יקרא אל השמיים מעל, ולארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל, זו נשמה, ולארץ לדין עמו, זה הגוף. אם כן, כל זה, למה הוא קורא לשמיים מעל ולארץ? לדין עמו, לעשות דין. כן, כלומר, אי אפשר לשפוט את האדם, אלא אם כן הוא בשלמות שיעור קומתו. גם ראינו מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, כמה דפים אחר כך, מה עשו המתים שהחיה יחזקאל? מה הם אמרו כשהם קמו? אז אחד אומר, השם ממית בדין ומחיה ברחמים, והשני אומר שהם אמרו, השם ממית ומחיה מוריד שאול ויעל. כן? כלומר, זה שאומר השם ממית בדין ומחיה ברחמים, מבין שתחיית המתים היא רחמים. כן? כלומר, מעיקר הדין לא מגיע לאדם לחיות, אבל יש רחמים. מה שאין כן, לפי השני, השם ממית ומחיה, מוריד של ויעל, יש הכרח של מידת הדין לקום לתחייה כדי לעמוד בדין. אם כן, אנשי סדום, הם יקומו לתחיית המתים להיות נידונים. אבל אין להם חלק עולם הבא.
מה?
אבל אין להם חלק עולם הבא. אז השאלה מעניינת, בשביל מה לקום אם אין חלק עולם הבא בכלל?
אתה מבין שתחיית המתים זה
בכלל? זה תלוי, רגע, אני עוד אתייחס לזה. אבל כתוב ככה, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד. אחר כך כתוב, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. זאת אומרת, הרשעים לא יקומו במשפט. יגיעו, אבל לא יקומו. אז בשביל מה הם מגיעים? כי הרשע מגיע לו לדעת למה הסולם הערכים שבו הוא שפט את העולם איננו נכון. יש לו זכות לדעת למה. לכן הוא קם לתחיית המתים להיות נידון.
זה נראה מאוד מוזר.
למה?
משום שאם הוא לא יודע למה, אז הוא בעצם לא מניח. בן אדם שעושה עבירות ולא מבין שהוא עושה עבירות.
אתה צודק, זאת אחת השאלות שהרשעים ישאלו. זאת אחת השאלות שהרשעים ישאלו.
אז אני לא ידעתי שזה אסור, שזה כולם עשו ככה, גם אני עשיתי ככה, אז במה אני אשם? אפשר לשפוט אדם
ככה. אתה צודק. אז מן הסתם, באמת אדם שאיננו יכול לדעת, לא יישפט, אולי גם לא יקרא רשע. יקרא תינוק שנשבע. מדובר על אדם שהוא באמת רשע. אבל האדם הבאמת רשע, שיודע שמה שהוא עושה זה אסור, הוא גם חושב שזה טוב לעשות את האסור. הוא רוצה לברר מדוע הוא לא צדק. ישלים. זה צדק. כתוב שכשם שעולה כיבושו של הקדוש ברוך הוא מגן עדן, כך עולה מגיהינם.
הוא רשע חושב שזה טוב
מה שעושה? אם לא, הוא לא היה עושה.
מה, הם רשעים שיודעים שמה שעושים זה לא טוב?
כשהוא עושה?
מה?
לא. הרי הוא עושה חשבון שזה לא טוב, אבל יש גם דבר טוב במה שאני עושה, ולכן אני עושה.
חיים כהן.
מה, מה חיים כהן?
הוא היה כהן.
כן, הוא נשא גרושה.
הוא יודע בדיוק מה הוא לא תינוק של נשבע.
נכון.
הוא למד בישיבה, הוא יודע.
אתה באיזה ישיבה?
אתה
באיזה ישיבה?
במרכז
הרב.
כל הרבה
ישרים? אצל הרב קוק.
כל הרבה
קוק למד.
אבל באה השואה אחר כך.
לא, זה היה לפני. זה כבר היה לפני.
לא, הוא למד תואר קוק.
הוא מספר שזה בגלל השואה, אבל זה היה כבר לפני השואה. כמו שאמר לו ליבוביץ'. שכל ה... הוא אומר שהאלוהים נשרף לו באושוויץ. הוא אומר, נשרף לו, נשרף לך אחר, לפני, עוד לפני כן. ואתה סיפרת שאחר כך זה אושוויץ. כן. מה?
אז מה, אדם הזה, הוא לא יודע למה זה אסור? הוא יודע בדיוק.
טוב, בסדר, זה כבר שידעו. תראי, כל השאלות...
מה יעזור לו שהוא ידע? אז יגידו לו, אז מה, זה עוזר לו?
בדי, הוא משלים עם זה.
מה?
הוא משלים. זו צורה מסוימת של... בצורה מסוימת של נצחיות. טוב, דור המבול אין להם חלק עולם הבא. עכשיו אני חושב השאלה, מה זה עולם הבא? כאן אי אפשר להתחמק. יש שני פירושים לביטוי עולם הבא. אצל הרמב״ם, עולם הבא זה מצב שבו הנפש נפרדת מן הגוף. זה עולם הבא. אז מתי זה קורה? כשמתים. כשמתים.
הנפש
תלרם מזה לשנות. לא נכנס לפרטים כאלה, כן? אבל כשהאדם נפרד מגופו, אם מתמזל מזלו, כלומר אם הוא עשה מה שצריך, הוא מגיע לחיי עולם הבא. זה קורה מיד אחרי המוות. אבל יש גם תחיית המתים. ומה קורה אחרי תחיית המתים? עוד פעם עוברים לעולם הבא. יפה. כלומר, תחיית המתים זאת הפסקה.
שיש עולם הבא
פרטי,
אחר כך מחכים
עד ימות המשיח,
ואז
יציאת המתים, ואז... לא, לא עד ימות המשיח. מחכים עד תחיית המתים, רק כך חוזרים עוד פעם. זה דומה לגלגול.
אבל אז זה עולם הבא אחר, זה עולם הבא שיש בית מקדש פה. בית מקדש...
לא, 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 לא. עולם הבא, לפי הרמב״ם, זה תמיד בלי גוף. אין הבדל בין עולם הבא שלפני תחיית המתים לעולם הבא שאחרי תחיית המתים. רק שבתחיית המתים נעשה לי. מה נסברתי?
מתהלכתי בתוך החיים
ואני מסכים,
הרמב״ם לא מסכים
לזה? מה, לפסוק בתורה? ודאי שהוא מסכים עם פסוק בתורה.
אבל ההסבר שלך, שכשיש בית מקדש וישראל...
אז הרמב״ם לא מזכיר את זה בכלל.
חולק?
לא מזכיר את זה. זה לא הנושא שהוא בא לברר. נגיד, זה לא צורת, זה לא מסלול המחשבה שלו.
כי הרמב״ם לא...
טוב. בקיצור, זה ההסתכלות של המקובלים, של הרמב״ם. לכן, לפי זה, כשהוא כתוב, דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ולא עומדים בדין, זה מדויק. לא דין ולא רוח. עולם הבא נקרא רוח, ודין זה כשקמים בתחיית המתים. כשיש גם גוף וגם נשמה. עולם הבא זה כשיש רק רוח. מה?
אז מה קורה להם תכלס?
כלום. נעלמים. נמחקים. זה אף פעם לא אותו גוף ואותה נשמה. אנחנו משתנים כל הזמן. ילכו מחיל אל חיל. כן, כתוב, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. כן, אבל כולנו משתנים. למשל, הגוף שלי היום זה לא הגוף שלי שלפני שבועיים, זה בטח לא הגוף שלי בעוד חודש. כן? וגם הנפש משתנה. כן? קוראים חוויות, קוראים...
רמב״ם. בן אדם יכול להיות פושע נורא, ואחרי הוא פושע פושע, ואחרי מוות שום דבר לא יקרה, אז הוא נעלם וזהו.
נכון.
אין לו שום עונש.
זה העונש הכי גדול שיכול להיות. כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. בפרק חמישי.
יש הרבה פושעים שהם מוכנים מראש לדבר כזה.
נכון.
כל אטיסט חושב ש... לפני גיסיסה כמובן, כן? שלא יהיה לו חלק עולם, הוא לא מעניין, אז הוא רוצה לחיות פה כפי שהוא רוצה.
רגע. הטובה תכונה לצדיקים מחיי עולם הבא, בהלכות תשובה, פרק שמיני, הלכה א', והיא החיים שאין מוות עמהן, והטובה שאין עם הרע, הוא שכתוב בתורה למען יטב לך וארכת ימים, מפי השמוע למדו למען יטב לך לעולם שכולו טוב וארכת ימים לעולם שכולו ארוך, וזהו העולם הבא. ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יקרתו וימותו. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו, הוא המת שאינו חי לעולם, אלא נחרט ברשעו ועבד כבהמה. זהו קראת הכתובה בתורה, שנאמר, היקראת תקראת הנפש ההיא, מפי השמועה למדו, היקראת בעולם הזה, תקראת העולם הבא. כלומר, שאותה הנפש שפרשה מן הגוף מהעולם הזה, אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נחרטת. בהלכה ה', כותב הרמב״ם, הנקמה, שאין נקמה גדולה ממנה, שתקראת הנפש, ולא תזכה לאותן החיים, שנאמר, היקראת תקראת הנפש ההיא אבון הבא, וזה האבדון, הוא שקוראים אותו הנביאים דרך משל, באר שחת ואבדון ותופתה ועלוקה, וכל לשון כליה והשחתה קוראים לו, לפי שהיא הכליה שאין אחריה תקומה, וההפסד שאינו חוזר לעולם. שמה תקל בעיניך הטוב הזו ותדמה שאין שכר המצוות והיות האדם שלם בדרכי האמת, אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות ובועל צורות נאות ולובש בגדי שש ורקמה ושוכן בעולי שן ומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים הדומים לאלו, כמו שמדמים אלו הערביים הטיפשים האבילים השטופים בזימה. היה לנו דוגמה אתמול, כן? אחד שהשתמש בביטויים פואטיים, כן. אבל החכמים ובעלי דעה ידעו שכל הדברים האלו דברי הוואי והבל הם, ואין בהם תועלת ואינה טובה גדולה אצלנו בעולם הזה, אלא מפני שאנו בעלי גוף וגבייה, וכל הדברים האלו צורכי הגוף הם, ואין הנפש מתאבה להם ומחמדתן, אלא מפני צורך הגוף, כדי שימצא חפצו ויעמוד על בוריו, ובזמן שאין שם גוף נמצאו כל הדברים האלו בטלים. כתב את זה בעברית. כן, משנה תורה הוא כתב בעברית. עכשיו, חכמי...
אז הוא כתב את זה בזמן שכבר היה אסלאם, וכל... הוא הכיר את האסלאם יותר.
כן, אז עכשיו, החכמי צרפת, כשהם קראו את זה, הם החליטו לגנוז את ספר המדע. הם אמרו, הרמב״ם כופר בגהינם. זה קשה להם לקבל. שלא יהיה גהינם. אז הרמב"ן, באיגרתו המפורסמת לחכמי צרפת, שמע, היו להם עוד כמה קושיות על הרמב"ן, כן? אבל על הקושיה הזאת, אומר, הרמב"ן שמע, עונה על כל הקושיות שיש נגד הרמב"ן. ואז הוא עונה, מעולם לא התכוון הרמב"ן להגיד שאין גהינם ואין כלום. הוא אומר שהמקסימום זה לא להיות שותף כלל. אבל גהינם, ודאי שיש. זה טוב גהינם, זה מצרף, זה מנקה. כן, יש בפירוש הגר"א לספר יונה, הוא מסביר שמה שיונה זה נשמה שיורדת לעולם הזה וכו'. הוא מסביר שהדג זה משל לגהינם. ורואים שמה שיונה מבסוט שהוא הגיע לדג. הוא אומר כי הנשמה שמחה לראות שהגיע לפחות לגהינם. יש מזה תיקון. מה שאין כן מי שאיננו מגיע גם לדג הזה. כן, ודאי, בפרק ג' כתוב מפורש. הוא אומר ככה. כן. וכן כל הרשעים שעוונותיהם מרובים דנים אותם כפי חטאיהם ויש להם חלק לעולם הבא, לפי שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אף על פי שחטאו, שנאמר ואמר כולם צדיקים לעולם ישו הארץ. ארץ זו משל, כלומר ארץ החיים, והוא העולם הבא. וכן חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. אתם רואים?
זה דבר מאוד...
דנים אותם כפי חטאיהם.
זה דבר מאוד תמוה. הרי כתוב באיזשהו מקום, אני לא זוכר איפה, שאש בגיהנום הוא פי 60 יותר חזקה, היא יותר חזקה מאש פה.
נכון.
אז זה סבל נורא.
נכון.
אז סבל, אז הרבה מאוד אנשים יעדיפו לא להרגיש שום דבר, להיעלם בכלל מהמציאות, מאשר להרגיש סבל כל כך ויסבל כל כך.
אבל הסבל הזה הוא מתקן, ואחר כך זה הולכים לך לעולם הבא, נו, זה לא כדאי.
כן, עד שאתה תגיע לשנים...
בסדר, אבל אחר כך.
איזה יופי.
הרב קוק. עכשיו יש דעה אחרת, כן, של הרמח"ל, אבל זה לא נוגע ככה לעניינים, שעולם הבא זה כן עם גוף.
עם גוף?
עם גוף, כן. אבל הרמב"ם אומר את הפשט פה, שהדין זה כשהנשמה חוזרת אל הגוף לצורך קריאת המתים, ואילו עולם הבא זה רוח. כתוב כאן, לא דין ולא רוח. מה שאין כן, דור הפלגה ודור סדום, הם כן זוכים לחיי העולם הבא. הם כן זוכים לדין ולא לחיי העולם הבא. זאת אומרת, יש התקדמות. דור הפלגה ודור סדום הם יותר טובים מדור המבול. מזה שהוא אמר, הנקמה שאין לי נקמה גדולה ממנה, הוא שתיקרא את הנפש לגמרי. והוא לא הזכיר משהו אחר, אם כן, סימן שהוא לא מאמין משהו אחר. מעניין, כתוב אחרי המבול שהקדוש ברוך הוא שם קשת בענן, נכון? והקשת הזאת מונעת מזה שיהיה עוד פעם מבול. זאת אומרת, מה שהמבול עשה כבר לא יהיה לעולם. כלומר, מכאן ואילך לא הוסיף עוד לקלל את האדם כאשר עשיתי. כי, את האדמה כאשר עשיתי. זאת אומרת, מכאן ואילך האנושות כבר יותר טובה. יש משהו בזהות האנושית שכבר איננו יכול להימחות. נוח שינה.
כל עונש
לא מחלה עד הסוף.
כן, בדיוק.
אפשר לומר, בהגנים הנשמתיים. כן. היה פה איזה חידוש באנושות. לכן לא הוסיף עוד לקלל את האדמה כאשר עשה.
אפשר לפרפז אחר. זאת אומרת, אדם קודם היה שותף מתחילת הבריאה, הוא היה שותף לקדוש, עכשיו אתם לא ראויים. אני מוריד את הדרגה שלכם, אתם כבר לא שייכים לעסק. ועד אברהם אבינו, הם לא שייכים. לכן הם
משרתים
קטנים, כן, סמרטוטים כאלה. מאברהם אבינו, שוב, יש דרגה גבוהה של אדם, וזהו. זה לא עניין שאנושות עלתה, אלא להפך, ירדה.
אז למה לא, אז למה יש קשת? למה יש קשת?
לא, קשת שזה חתימה שזה לא יקרה שוב.
למה שזה לא יקרה שוב?
משום שאתם לא רואים להתייחס אליכם כאילו ברצינות, כן. אתם לא רואים.
אבל כתוב, משהו שלא יהיה עוד, אבל לפי דבריך, אחרי שיש אברהם, יש עוד פעם סכנה של מבול מים.
לא, מבול מים הוא אמר שלא יהיה, אבל יהיו...
השאלה למה? לפי דבריך, אם אתה אומר שמאברהם ואילך אנחנו חוזרים למדרגה של הדור שלפני המבול, אז אנחנו עלולים עוד פעם לקבל מבול.
לא, זה לא עיגול,
זה מה שאתה אמרת.
לא, אבל אנחנו מתייחסים אלינו ברצון, ואנחנו רואים את זה. הייתה שואה והיו רדיפות, ואנחנו באמת...
זה מה אומר לך? מבול מים לא יהיה יותר.
אז יהיה משהו.
אבל מבול אש, כן יכול להיות.
היה מבול מים, היה
מתן תורה. כן, זה סיפור אחר. אבל זאת אומרת, היה כבר מתן תורה, זה המבול. הוא היה כבר מתן תורה, זה המבול. כן, וארובות השמיים נפתחו, ואז ניתנו המים, ואין מים אל התורה. אבל מכיוון שהם לא היו ראויים, זה הפך להיות מים הזידונים, והם נמחו במבול. כן? כך מסביר השפת אמת. כן? זאת אפשרות. על כל פנים, כתוב בחז"ל שמבול של אש יכול להיות, ולא מבול של מים. אז מה זה מנחם אותנו? מה יותר סוף? המהר"ל מסביר, המים מוחים כל צורה. כלומר, מבול מים זה בא לפסול לגמרי את כל האנושות הקודמת. אין לזה כבר קיום. אין משמעות למה שהיה. מבול של אש זה מכבד את הצורה. מעלה אותה, מרומם אותה כלפי מעל. בדיוק. ולכן, זה טוב יותר שיש מבול אש. אז יכול להיות, אחרי מבול האש, יכול להיות שכבר לא יהיה מבול אש. היום אנחנו יודעים איך להביא מבול אש. יש לנו אמצעים טכניים לעשות את זה.
זאת אומרת שהשן שעלה באושוויץ, כל החקיקים
ירדו
פה בארץ ישראל,
זה כבר שאלות טכניות.
לא,
זה מזכיר את השאלה ששאלו את רבינו סעדיה גאון, על אישה שהתחתנה עם שני גברים. לא, היא התחתנה, ואחר כך היא תלמנה, והיא התחתנה עוד פעם. שלושתם חוזרים לתחיית המתים. למי היא חוזרת? לראשון או לשני? שאלה ששאלו את רבינו סעדיה גאון.
הוא ענה תשובה מהאישית.
הוא אמר, יש שלוש תשובות. התשובה הראשונה, לראשון. תשובה שנייה, לשני. תשובה שלישית, כבר ישמע משה רבנו ואהרון הכהן, והם כבר ידעו לתרץ קושיות כאלה. מה הוא מתכוון רב סעדיה גאון בתשובה הזאת? אתה בכלל שואל על קטגוריה של מציאות שאין לך מגע בה בכלל. אתה לא יודע על מה מדובר, אז מה אתה בכלל שואל? וזה שאלות יפות. בכלל, לפי תורת הגלגולים זה יותר מסתבר, כן? אדם שעבר 15 גלגולים, למה הוא חוזר? זה גם שאלה טובה, אה? טוב.
גלגול המוצלח ביותר.
איך נמדוד? מה יותר מוצלח?
כל גלגול מתקן את מה שהגלגול הקודם לא הצליח, לא?
אז זאת אומרת לאחרון, הוא חוזר, אני שידר עליך.
יש לך שיר כזה שנקרא גלגולומטר?
גלגולומטר. כן, מסתם. טוב, רבי נחמיה אומר, אלו ואלו אין עומדים בדין. כן, כלומר, רבי נחמיה, הוא אומר שכל שלושת הדורות האלה, דור המבול, דור הפלגה ודור סדום, שלושתם אינם שווים כלום, אינם עומדים בדין בכלל, שנאמר, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים, על כן לא יקומו רשעים במשפט, זה דור המבול, וחטאים בעד הצדיקים, אלו אנשי סדום. כן, כתוב הרי, רעים וחטאים להשם מאוד, אין באנשי סדום. אמרו לו, אינם עומדים בעד הצדיקים, אבל עומדים בעד רשעים. כלומר, יש משמעות לקימה הזאת. הוא צריך לעמוד בעד רשעים, לא בעד הצדיקים. בשביל מה התורה בכלל סיפרה את דור המבול ואת דור הפלגה ודור סדום? זה מה שאתה צריך לשאול. כן, למה בכלל התורה סיפרה את זה? כדי להסביר לנו למה עם ישראל, בכלל כל הסיפורים הקודמים לעת עם ישראל, זה להסביר לנו את הרקע של הופעת עם ישראל. מה באנו לתקן? אנחנו באנו עכשיו לבנות אנושות חדשה על ידי שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, שבאו לתקן שלושה נפילות של האנושות. הנפילה של דור המבול בשפיכות דמים, הנפילה של האנושות בעבודה זרה בדור הפלגה, ובגילוי הראיות אצל אנשי סדום. נכון? ושלושת הדברים האלה תוקנו, גילוי הראיות, שפיכות דמים ועבודה זרה, על ידי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב.
איך אברהם תיקן שפיכות דמים?
מה, שהוא אל תשלח ידך אל הנער. איך? ועלי הוא שם לעולם. שם, לא בכל מקום. נכון? כפי שאומר הרמב״ם, שכל הקורבנות זה כנגד עבודה זרה.
יעקב אבינו איפה?
יעקב, גילוי הראיות.
איפה?
נעשה שתי אחיות, כתוב, הווה את אשתי ואבוה אליה. נכון כך כתוב? רש"י שואל את זה. כן? הווה את אשתי כי מלאו ימי ואבוה אליה. אם ככה דיבר יעקב אבינו, שואל רש"י, ואפילו תופיק זיה, אפילו קל שבקלים אינו מדבר כן. אינו מדבר כן, זה לא יפה, ככה מדברים. אלא להעמיד ממנה ולדות. הוא רצה להוליד. אז מה? מה התירוץ? שהוא כמו האדם הראשון.
שזה היה בעודת השם שלו?
כלומר, אין שום חטא, אין לו שום תחושה של, של רע. הוא כמו אדם הראשון לפני החטא. ולכן הוא תיקן גילוי הראיות. ולכן מיטתו שלמה.
אבל הוא אומר את זה ללבן, זאת הבעיה.
הוא אומר את זה ללבן, הוא בכלל לא מרגיש שיש בעיה. הרי היה, אגב, שזה אדם קדוש, החליפו לו את אשתו במיטה, והוא לא שם לב. כן, זה אדם קדוש. כן, כל הסיפורים האלה באים להסביר מה מבדיל את ישראל מן העמים, אברהם, יצחק ויעקב, משלושת הנפילות האלה. עכשיו, זה במובן של האבות, אחר כך זה חוזר אצל כלל ישראל ככלל. כן? כלומר, מה קרה לדור המבול, אגב? מה קרה לדור המבול? איך? במים, נכון? כל הבן הילוד, היורת השליחו, אבל הצילו את הטבע, נכון? מי היה בטבע? משה. נכון? משה, כן, משה היה במבול, רק שם הוא נמחה, הוא היה בתוך מי המבול. מן המים משיתיו, הוציאו אותו ממי המבול. כלומר, באופן קולקטיבי עם ישראל עבר מחדש את החוויה של דור המבול, כלומר, הנשמות של דור המבול התגלגלו בכל הבן הילוד שהושלחו אל תוך היאור, ונפצל נוח עוד פעם, מן המים משיתיו. זה גם מה שכתוב, משה אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת ידעתיך כשהיית שם, וגם מצאת חן בעיניי. מתי? בסדר. וכן זה חוזר על עצמו. אנחנו הגלגול של האנושות בכללה בצורה תמציתית. עכשיו, מה עם דור הפלגה? גם כן הגיע למצרים, נכון? כן, ויעבדו במצרים, בני ישראל בפרך, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה. יפה. משה זה משה שת הבל. משה שת הבל. וכן, דור הפלגה בנה את הפירמידה, כן? בחומר ובפנים.
אבל מנהל
מנהל. מה?
משה אמר שד...
לא, זה עוד סיפור, סיפרתי. עושה לך עוד משהו.
שד ו...
והבל. כן, עושה לך עוד משהו.
ומם?
משה.
אבל ביחד, מה?
זה איש משה.
זה
כתוב, מה? הרי אבא נלבנה לבנים.
וזה בבבל.
שד, הבל ומם.
משה זה מם.
כן.
ושין זה שף. והם.
הם בנו מגדל, אבל השיכון היה בנבנות
גדולות. הם חזרו. עם ישראל חוזר ובונה מחדש, עובר את אותה החוויה הקיבוצית שעברו אנשי דור הפלגה, ובונים מחדש את מגדל בבל. איך? במצרים.
זה בדוק שעם ישראל בנה פירמידות?
לא, לא דווקא. הם בנו ערים מסכנות.
הם בנו מלבנים. זה מה שחשוב.
עכשיו, מה? טוב, זה הפרשנים של המקובלים. אצל המקובלים הביטוי קראת זה לא כמו אצל הרמב״ם. אלא הכוונה שהנפש נחרטת, אבל לא הנשמה. ולכן הנשמה מולידה נפשות מחדש. כן, זה לא אותה נפש חוזרת, אבל מאותו שורש שהוליד את הנפש, נולדת נפש חדשה. כן? כלומר, כאילו המטריצה, האם שמתוכה נולדות הנפשות, היא לא נחרטת.
מה?
כן, יש גם את זה. עכשיו, זה נדיר, כן. ומה עם סדום? לא חזר במצרים. אין תיקון לסדום. עד דוד המלך. עד דוד המלך. מצאתי דוד עבדי, והכן מצאתי בסדום. כלומר, צריך לחכות עד דוד המלך כדי שיהיה תיקון לסדום.
מואב,
שבא מלוט, שבא מסדום.
לוט בא לסדום.
כן, ודאי.
לוט, משפחה של אברהם.
והוא יושב בשער סדום. הוא השופט שלהם. הוא הסדומי ביותר. הוא הצדיק שבסדום. כן? נקודת ההצלה האפשרית. אבל מה? עדיין עליו פני הלוט. ולכן עוד לא גלוי האדם שבו. לוט בגימטריה אדם. הבינתיים הוא רק למשון לטיה, כללה. עד שיתברר מי הוא, עד שיגיע לדוד המלך.
עד שיתול קורה מבנים.
עד שיילוט... טוב, עד מתי השיעור הזה? עד 2:30, נכון?
אני אסיים לפרט המשנה.
יש עוד 2 דקות.
עוד 2 דקות. טוב. מרגלים אין להם חלק בעולם הבא, שנאמר, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם, וימותו בעולם הזה, במגפה עד עולם הבא. הירושלמי אינו גורס את המשפט הזה שקראנו עכשיו. כן, על המרגלים. בכלל, כל הבבה הזאת לא מופיע שם.
זה ישראל יהודי.
מה יופי?
מה יש?
יש מאוד קשה על אנשים שרצו לחיות חיים חרדיים במדבר, שלא יהיה להם גם עולם הבא ולא...
דור המדבר אין להם חלק עולם הבא, ואין עומדים בדין, שנאמר, במדבר הזה ייתמו ושם ימותו, דברי רבי עקיבא. איך רבי עקיבא יכול להגיד דבר כזה? דור דעה, נכון? קודם כל, יכול שרבי עקיבא לא חושב שזה דור דעה.
זה סתר.
או שתאמר שהם כבר זכו לעולם הבא. גם זה להיות דור המדבר, 40 שנה, ענני כבוד, זה עולם הבא, הם צריכים יותר מזה.
מה זה דור
דעה?
של מערב פתאום, וגם
כבר שסע נדרים, אנשים... מה אתה משווה?
מה זה דור
דעה? מה אתה משווה?
דור של חלומות.
אז יש מסבירים שהכוונה רק לרשעים שבאותו דור, לא צדיקים שלו. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, איסו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. הוא חולק, הוא אומר שדווקא עד רבה, הם דור דעה, רבי אליעזר. זו אגב מחלוקת בין הרמב״ם לבין רש"י. הרמב״ם בכל מקום אומר שאנשי דור המדבר היו אנשים גדולים. ורש"י תמיד רואה שהם אנשים רעים. למשל, בשמונה פרקים אומר, דור שהקטנה שבנשותיהם הייתה גדולה מיחזקאל בן דוזי. כן, אז זו. אז איך הרמב״ם מבין, ראתה שפחה על הים? שהם היו ראויים לנבואה. כן? אבל הבעיה היא שהביטוי שפחה זה ביטוי של זלזול בכלל חזאת, כלומר, זה מופקרת, השפחה מופקרת. אז איך אומרים ראתה שפחה לים? כי זה היה לידת האומה. האומה אז נולדה, לכן זה לא הלך לפי הזכות, זה היה לפי הסגולה. הרמב״ם לא מדבר על זה אף פעם. אצל הרמב״ם, אם היא ראתה יותר ממה שראה יחזקאל בן בוזי, זה סימן שהייתה ראויה לכך. ולכן במורים נבוכים, כשהוא מסביר את כל ההכנה של העם מיציאת מצרים ועד מעמד הר סיני, כל ההיטהרות והחלפת השמלות וזה, זה כדי להגיע לדרגה שראויים הם לנבואה. ולכן כל אחד ואחד ניבא לפי דרגתו שם. זה לא משהו קולקטיבי.
יש אוכלת מיני
קולקטיבי. כן.
עיני
עיניו של כל אחד מיני. נכון. או כל השם בכוח, לפי כוחו של כל אחד ואחד. זה מדרש כזה, כן? ואם כן, הרמב״ם סובר כמו רבי אליעזר. עדת קורח אינה עתידה לעלות, שנאמר, ותכס עליהם הארץ בעולם הזה, ויובדו מתוך הקהל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא.
זה הוכחה להיסטורית דברי רבי עקיבא. אם הוא מדבר על כל הדור, והתורה בעצמה, תורחת, להוציא מן הכלל את עדת קורח.
או שזה ראיה שרבי עקיבא לא התכוון לכל דור המדבר. רבי אליעזר אומר, עליהם הוא אומר, השם ממית ומחיה, מוריד שאול בים. כלומר, עדת קורח כן עתידים לעלות. בני קורח, אבל עדת קורח עצמה, כן? השם ממית ומחיה, מוריד שאול בים.
מה אנחנו
לומדים? מה שהמשנה רוצה לומר, זה שיש נקודת זכות בקורח, שבאותה שעה לא יכלה לבוא לידי ביטוי, ולכן הם נפלו לאן שהם נפלו, ולעתיד, אותה נקודה טהורה, תובלט, נאמר. תבוא לידי ביטוי.
כמעט כל מה שמסופר עליו בספר במדבר, זה מכן את המדבר.
מגליל, זה במדבר, נורא. אבל בסוף הוא יעלה, זה מה שאומר. גם רבי אליעזר, שהם יעלו בסוף. יספו לי חסידיי, קורתי בריתי. עלי זבח. בדיוק, זה זה. כן, מה שהיה במעמד הר סיני. מה? הם שמעו למרגלים וזה.